שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא כנסיית הקבר. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. לגבי הצליבה כותב יוחנן י"ט 17-18 ציטוט, כשהוא נושא את צלבו יצא אל המקום הנקרא גולגוטה, כלומר מקום הגולגולת, שם צלבו אותו עם שניים אחרים, האחד מזה ואחד מזה, ויהושע ביניהם, סוף ציטוט. לגבי הקבר, כותב יוחנן י"ט 41-42 ציטוט, במקום שנצלב יהושע היה גן, ובגן קבר חדש שעוד לא הונח בו איש. שם הניחו את יהושע, כי ערב שבת היה ליהודים, והקבר קרוב, סוף ציטוט. מרקוס לדבר 46 כותב ציטוט, יוסף הרמתי קנה סדין, הוא הוריד אותו ועטף אותו בסדין, הניחו בקבר חצוב בסלע וגלל אבן על פי הקבר, סוף ציטוט. ביום ראשון באו אנשים המקודשות אל הקבר וגילו שאבן הגולל הוסרה, ובתוך הקבר ראו בחור עם גלימה לבנה, והוא אמר להם ציטוט, אל תיבהל נא את יהושע מנצרת אשר נצלב אתם מחפשות, הוא קם לתחייה ואיננו פה עוד, לפי מרקוס ט"ז 6. ישו נצלב באר בשנת 30 לספירה. השלטון בארץ היה רומאי. בעקבות מרד בר כוכבא וייסוד איליה קפיטוליאנה בשנת 135 לספירה, נבנה מקדש לאפרודיטה על מקום הקבר. וכך כתב אוסביוס בישוף קיסריה בספרו חיי קונסטנטינוס ציטוט. את המערה הסתירו מעינו של כל אדם ללא אמונה, שקיוו שכך יסתירו את האמת מן הבריות. הם הביאו אדמה מבחוץ לחסות את המקום כולו בגובה רב, ומעליו ריצפו את המקום באבן, וכך כוסתה המערה האלוהית מתחת לגל אדמה גדול. אם נותר עוד משהו לטמא את המקום, בנו כאן למען כוח טמא ושמו אפרודיטה. סוף ציטוט. הקיסר הביזנטי קונסטנטינוס הרס את המקדש הפגני ובנה את כנסיית הקבר, וכך כתב אוסביוס, ציטוט, הוא, כלומר קונסטנטינוס, לא יכול היה לשאת את המקום שהוא חתום בתועבות, ובמהרה הוצאו צווים לסלק את משכנות הטעות והתועבה, והכל נהרס לחלוטין. הקיסר ציווה שכל חומרי הבנייה שנהרסו יזרקו מן המקום למרחק הרב ביותר, וכן אכן נעשה. יתר על כן הוא חפר את האדמה שמילאה את המקום ואשר הייתה טמאה למרחק רב ככל האפשר, וכך נתגלה המבנה של מקום התחייה של אדוננו. לאחר מכן הוא הודיע לכל שליטי המזרח שהבניין יהיה גדול, יפה ויקר מכל בניין אחר דומה לו, סוף ציטוט. המבנה של קונסטנטינוס כלל ממזרח למערב חצר כניסה, אטריום, ואחרי הבזיליקה עם ארבעה תורי עמודים. אחרי הבזיליקה הייתה חצר פתוחה, ואחריה מבנה מעוגל, רוטונדה, שבמרכזו הקבר. מקום הצליבה הותר באטריום שבין הבזיליקה והרוטונדה. הבזיליקה נבנתה ונחנכה בחייו של קונסטנטינוס בתאריך 14.9.335, ואילו הרוטונדה נבנתה לאחר מותו. את הבזיליקה מתאר אוסביוס. ציטוט. בהשקה למערה שפנדה לעבר השמש העולה נבנתה הבזיליקה. מבנה מופלא שהגיע לגובה רב ולממדים גדולים לאורך ולרוחב. לוחות שיש מגויד ריצפו את תוכו של הבניין, ומראה הקורות מבחוץ הראו מראה של יופי בלתי רגיל, שלא פחות משיש נצנץ כברק של אבנים מלוטשות המתאימות היטב זו לזו, ובאשר לתקרה, כיסוי של עופרת חיזק אותה מבחוץ סביב סביב כהגנה מפני הגשם בחורף, אך מבפנים היה הגמר בעיבוד לספינים שכמו הים הגדול כיסה את פני כל הבזיליקה כקבוצות קבוצות של אותם ספינים המצופים בזהב ואשר העניקו מראה למקדש כולו כמופז בזהב. סוף ציטוט. הבזיליקה נקראה מרטיריון מלשון עדות על נכונות האמונה וזיהוי המקום. הרוטונדה נקראה אנסטזיס, התחייה. האגדה מספרת שאת המקום גילתה הלנה, אמו של קונסטנטינוס, במקום מצאו מלבד את צלבו של ישו גם את צלביהם של שני הגנבים שנצלבו איתו, וזיהו את הצלב האמיתי בעזרת אישה גוססת שקמה ממחלתה אחרי שהניחו עליה את הצלב הנכון. בשנת 614 פלשו הפרסים לירושלים וגרמו נזק לכנסייה, אבל זמן קצר לאחר מכן אפשרו את שיקומה. העבודה נמסרה לאב המנזר מודסטוס. את מפעלו של מודסטוס כתב באיגרתו אנטיוכוס ממרסבה. ציטוט. ואכן, מודסטוס זה הנזכר לאל, לא זאת בלבד שמשגיח הוא על מנזרי הישימון, אלא גם על מנזרי העיר וכל סביבותיה. כיוון שפיאמה רוח האל בקרבו בכל מעשיו, הקים אדם זה שהינו לעמיתו של דבר בצלאל החדש שלנו, עוזרו בבל מלא רוח קודש, גם את הכנסיות הקדושות של מושיענו, ישו כריסטוס, שהיו למאכולת אש, את הגולגולטה הקדושה, את האנסטזיס הקדושה שלו, את המשכן הקדוש של הצלב הנערץ, הלוי אם הכנסיות, וכך את כנסיית העלייה ואת שאר בתי הקודש. סוף ציטוט. בשנת 1009, בעת שלטונו של השליט הפטימי אל חכם, נפגעו רבים מן המבנים הנוצריים בירושלים, וביניהם גם כנסיית הקבר. לאחר 20 שנה, הורשו הנוצרים לשקם את הכנסייה, שיקום זה נעשה בין השנים 1042 עד 1048, לספירה, על ידי הקיסר הביזנטי מונומחוס. הוא מספר הכרוניקן המוסלמי נאסר אל חוסרו. ציטוט. חכם ציווה פעם אחת שהכנסייה תיהרס וכך נעשה והכנסייה נהרסה. זמן מה היה כך, אבל לאחר שהקיסר הביזנטי שלח שגרירים ומתנות וסיים ברית ובה הבטיח לשלם את הוצאות הבנייה, היא הושלמה. כיום הכנסייה מפוארת ביותר ומסוגלת להכין 8,000 אנשים. הבניין בנוי בכישרון רב, בשיט צבעוני, עם איתורים ופיסול. סוף ציטוט. למעשה הכנסייה נראתה רע לאחר עבודותיו של מונומחוס, בעיקר בגלל חוסר תקציבים. הבנאים נאלצו לוותר על הבזיליקה, והכנסייה כללה את הרוטונדה, האטריום שלידה ומספר קפלות. המסורת על מציאת הצלב שקשורה לקפלת הלנה וקפלת מציאת הצלב היא מתקופה זו. בשנת 1099 כעסו הצלבנים את ירושלים והחליטו לעשות שיפורים ושינויים מרחיקי לכת בכנסייה. הם הרחיבו אותה, העבירו את הכניסה ממזרח לדרום, בנו שערי כניסה מפוארים בסגנון הרומנסקי, בנו מגדל פעמוני מפואר. הם הכניסו את כל האתרים אל תחת גג אחד, בעיקר שני האתרים החשובים, הקבר והגולגוטה. כן נבנו קפלות המציינות מאורעות ואנשים הקשורים למותו של ישו. חמשת התחנות האחרונות בדרך האיסורים של ישו גם הן נמצאות בתחום כנסיית הקבר. חנוכת הכנסייה הייתה בתקופת המלכה מליסנדה, בתאריך 15/7/1149. הכנסייה של היום היא הכנסייה הצלבנית עם מעט שינויים שנוצרו במהלך השנים. על הגג של הכנסייה היה מנזר של הנזירים האגוסטינים הקנונים ששרתו בכנסייה ודאגו לה ולצליינים שפקדו אותה. מבנה המנזר נהרס ועל חורבותיו התיישב מנזר אתיופי. הכנסייה עצמה בנויה משני חלקים עיקריים והם הרוטונדה ובמרכזה האדיקולה, כלומר היכל הקבר, ובזיליקה, הקתוליקון, כללי, ששימשה בין השאר כאולם הקהלה. הבזיליקה עצמה בנויה מאולם תווך, מרכזי, ומשני צידיה ארבעה סטראות, שתיים מכל צד. בתקופה איובית נתן סלאח א-דין את המפתחות הכנסייה למשפחת נוסייבה המוסלמית, והיא הייתה אחראית על הפתיחה והסגירה של הכנסייה. השערים היו נעולים, בכניסה ישב שומר מוסלמי, והכניסה פנימה הייתה בחגים ובמאורעות חשובים. בתור הכנסייה ישבו נזירים ששמרו על המקום וערכו את טקסי הפולחן. רק בשנת 1831 אפשר מוחמד עלי שליט מצרים לנוצרים להיכנס באופן חופשי. למרות כל זאת, עד היום המפתחות הן בידי משפחת נוסייבה, שנוספה אליה במאה ה-19 גם משפחת ג'ודה, שכן העדות הנוצריות אינם סומכות האחת על השנייה ומעדיפות שמישהו ניטרלי יהיה אחראי על המפתחות. בשנת 1808 הייתה שריפה גדולה בכנסייה והיה צורך לשפץ אותה. עבודת השיפוץ בוצעה על ידי היוונים אורתודוקסים שניצלו עבודות אלה לטובתם. הם הקימו בבזיליקה קתוליקון שני קירות, והשטח ביניהם הפך להיות כנסייה שלהם. לפרנציסקנים הקתולים קפלה קטנה משמשת ככנסייה ונקראת קפלת ההופעה. על רצפת הקתוליקון מונח הגביע שמסמל את מרכז העולם. היוונים האורתודוקסים העלימו גם את שני קברי המלכים הצלבניים, גוטפריד מבויון ובלווין הראשון, שהיו בקפלת אדם הראשון. הרוטונדה שהייתה פתוחה לשמיים נסגרה בכיסוי שקוף, וכל אולם הרוטונדה הפך להיות חשוך וקודר יותר. בשנת 1927 הייתה רעידת אדמה בירושלים והכנסייה ניזוקה. התיקונים ארכו שנים רבות. בתקופות הממלוכית והאוטומנית היה מאבק בלתי פוסק של העדות השונות לשפר את מעמדם בכנסייה, הן מבחינת שליטה והן מבחינת נכסים בכנסייה עצמה. בסופו של דבר הושג סטטוס קבוע על ידי הטורקים בשנת 1852 ואושר בוועידה בברלין בשנת 1878. הסטטוס קבוע קובע איזה אזור שייך לאיזו כנסייה, שעות הטקסים, הדלקת נרות ואילו מקומות יהיו בשליטה מאוחדת. למרות הסטטוס קבוע מדי פעם מתלקחות תגרות בין הנזירים על נושאים שונים. אחד מסימני הסטטוס קבוע הוא הסולם המוצב דרך קבע מתחת לחלון של הקומה השנייה בחזיתו של המבנה. סולם זה שימש את הנזירים שהיו כלואים במבנה, דרכו יצאו אל משטח חיצוני ולשם היו מעלים להם את האוכל בחבלים. בזמן יצירת הסטטוס קבוע, הסולם הפך להיות חלק ממנו ולכן נשאר עד עצם היום הזה. כדי לבצע שינויים ותיקונים כיום צריך לקבל את הסכמת כל העדות, וזו משימה כמעט בלתי אפשרית. לדוגמה, מדינת ישראל ביקשה לפתוח בכנסייה יציאת חירום. כל דיון בנושא עד כה הסתיים בלא כלום. עד כאן.